ריש חיידש כיסלף בעצם לא קרה משהו מיוחד. כל מי שיודע את ההשתלשלות הדברים, אז בבריאות של הרבי לא היה שינוי בין ערב ריש חיידש לריש חיידש. למשל, כשאנחנו חוגגים את יתוס כיסלף, אנחנו יודעים שעד יתוס כיסלף אלתר רבי היה בבית סוהר, ויתוס כיסלף יצא, אז היה שינוי מן הקצה אל הקצה. ריש חיידש כיסלף לא היה השינוי הזה. ועד רבי, זה היה חלק מתוכנית שהיה הרבי מיום ליום, המצב הבריאות השתפר, ועד שרופאים החליטו שחלק מהתהליך הוא שרבי ילך הביתה. אז מה בעצם חוגגים ריש חיידש כיסלף? הרבי לא בירך הגוי מול בריש חיידש כיסלף. הרי כתוב בהלוכה שמי שחולה מסוכן ויצא מהסכנה צריך לברך הגוי מול. בכלל הרבי לא בירך הגוי מול בכלל על המצב הזה. אז מה בעצם קרה ריש חיידש כיסלף, שבשביל זה צריכים להתוועד הלילה, מתוועדים בכל מקום, ורקדו ורוקדים, ויש ניגון מיוחד שחיברו, וטוב שמ"ד. על שנקרא ניגון ריש חיידש כיסלף, מה שניגנתם עכשיו, הרבה מחשבה יש בזה. מה בעצם זה ריש חיידש כיסלף? ריש חיידש כיסלף בשבילנו זה לא רק שזכינו לראות את הרבי. היו מאות שזכו לראות את הרבי היום, ערב ריש חיידש. הפעם הראשון שהרבי יצא מ-770, כשיצא לספרייה, זה היה ערב ריש חיידש. אם חוגגים את היום הזה שהרבי יצא מה-770, אז היה צריכים בעצם לחגוג היום. אז מה זה ריש חיידש כיסלף? זה חג שההתפרצות של אהבה לרבי באה לידי גילוי. זה מה שאני יכול להגיד. בעצם מה קרה? מתי התחילה החגיגה? הרבי פתח את הדלת של 770 ויצא, או באופן ספונטני, לא ספונטני לריקוד של כינוס השלוחים שמתכננים את זה כבר חודשים לפני זה. ספונטני המדבר האמיתי ספונטני. אז התחיל לנגן נפוליאון מרש, מרש נפוליאון, והרבי עצר ועודד את השירה, את הניגון, וזה נתן חייס, כל המתח שהיה כל החודש וחצי, אבל מתח אמיתי, זה לא היה סתם מתח. מתח ודאגה ומתח וקדימה, הכל התפרץ החוצה. וכל הלילה רקדו, אז ראו, אני סיפרתי לכם את זה לפני שנה, שנתיים, שהרופא של הרבי אז היה דוקטור רזניק. נספר את זה עוד הפעם, בשביל אלו שחדשים פה. ודוקטור רסניק הזה היה רופא מאוד מאוד גדול, והוא ידע מה זה חב"ד. הוא הגיע לרבי כמה פעמים לפני זה והתארח אצלנו בבית, ולכן כשדוקטור רסניק היה צריך לעזוב, חזור לבית רפואה שלו, אז השיגו אישור מיוחד מהבית הלבן, כי שהוא היה רופא צבאי גדול, להביא אותו ל-770 שישרת בצבא האמריקאי ב-770 אצל הרבי. איש אינטליגנטי מאוד, כל המשפחה שלו הם היו בעלי שכל גדול, המציאו חידושים רבים גם בעולם הטכנולוגיה וגם בעולם הרפואה, ו... אבל כרגיל, אצל פרופסורים כאלה, שמגרשים כל שמץ של רגש. הרי בחסידס מבואר, שהרב רש"ב שביקר אצל אחד מהפרופסורים הכי גדולים ברוסיה, הפרופסור אמר שאצל הרב רש"ב הוא רוצה לחבר את עולם השכל לעולם הרגש, כולם מכירים את זה. אבל בדרך כלל מי שבעולם השכל לא בעולם הרגש. הוא היה אומר, רגש זה שייך לילדים, לנשים, בעלי שכל לא מתרגשים מכל דבר, הם קרירים בשכל וזה צריך להיות. כך הוא היה. ובאמת הוא היה רופא מאוד מאוד גדול, הוא היה לו הרבה שכל, אמנם הוא לא הסתובב עם גאווה, אבל הוא היה חקרן גדול. הוא היה ראש השורי מתפלל ב-770 עם כיפר אצל היקים, והיה רואה את ההבדלים, הוא היה יושב, אומר, היקים זה קיצוני בלבטישקייט, מסתכלים על השעון, כמה זמן לוקח התפילה, וכתוב שהוידו מתחיל ב-7:02, וקרישמה זה ב-7:40, 41 דקות, ובעת שהחזן מגיע לתחנה, שמי קרישמה, שמנסרים, מסתכלים על השעונים, זאת אומרת, כל התפילה הוא כדי להגיע, זאת אומרת, תחליט בלבטישקייט. ובלבביץ' של ששונה לא היה שום בלבטישקייט שם, אין כזה דבר שמישהו יושב בשבת על מקום של מישהו אחר. אפילו אם המקום פנוי, זה לא המקום שלך, אתה צריך לשבת רק על המקום שלך. ב-77 יש כאלה כללים. אז הוא אוהב את הקיצור, אותו לילה, הרי רקדו עד 2 בלילה עם הספרתי ר... וההתרגשו, זה היה ריקוד אמיתי, אמר לי בחור אז, היום הוא כבר שליח במקום אחר, היה המון משקי, הוא אומר שגם בלי המשקי היינו שמחים, המשקי זה סתם, נבלע וזה לא פעל, זאת אומרת, העיקר היה, אז ב-2 בלילה, הייתי אחרי כבקבוק או משהו כזה, דפקתי על הדלת שלו, ורציתי להעיר אותו, מה זאת אומרת, כולם רוקדים, והיה לו חדר בתוך 770, הוא לא היה במקום אחר, בתוך 770 הוא יושן, מכורה, וכולם רוקדים, אז דפקתי על הדלת שלו, הוא מיד פתח, וראיתי אותו יושב על המיטה ובוכה. המיד אמרתי לו, אתה דוקטור, מחזיק מאינטלקט, משכל ורגש, איפה אתה, מה אתה בוכה? אז הוא אמר לי רק כמה מילים. בשקט. הוא אומר לי, כזה אהבה של חסידים לרבה לא ראיתי בחיי. לא ראיתי כזה מושג. רק כשהרבה יצא ורבה עודד את השירה וחסידים ראו את הרבה בריא ושלם, זה גרם לכזה התפוצצות של שמחה של שעות. המוח שלו לא היה עם כל האגד וסבויכם שהיה לו, הוא לא היה בדרמה כזו שהוא יכול לראות את זה, אז הוא בכה. סיפרתי לכם שלמחרת הוא נכנס לרבה, ורבה אמר לו ששתיים לא רקדו כל הלילה, רק אני ואתה, כולם רקדו חוץ ממני ואתה, תרקוד כפליים. אז מה בעצם כן יוצא לשחידש כיסלב? חג של אהבה של חסידים לרבה. י' שבט זה יום קבול הסנסייס, יצחק כיסלב יום שחרור של אדמו"ר הזקן, אבל יש חידש כיסלב, לא קרה כלום אצל הרבה. אבל עצם העניין שחסידים ראו שהרבה יוצא מ-770 בריא ושלם, ולא רק זה, הרבה לא רצה שיעמדו בחוץ. הרי הרופאים אמרו שעומדים בחוץ, אז הרבה אומר, נדחה את זה לעוד שעה, לעוד שעה, עד שאמרו לרבה שהקהל עוד גודל וגודל. ומילא, מכיוון שכתוב ביום מילא נזכורי ונעשים, היום מילא נזכורי ונעשים ש... מה זה היה ראש חודש כיסלב? כאחד שהייתי שם בשעס מייסה, ראית את האהבה הגדולה של חסידים לרבה. יש כאלה שראו את זה בשמחת תורה. היה יהודי חסידי ירושלמי, אני לא רוצה להזכיר את שמו, יש לו קרובי משפחה שפה, אבל מאוד יהודי, מאוד מאוד חשוב. האבא שלו לא היה חבדניק, אבל האחים שלו היו חבדניקים. והוא היה שמחסטי ללמד חס בעת שקרה כל האירוע. כמובן שקרה מה שקרה, כולם היו בלי ראש, מדוכאים ובחו, רק ככה רבת סיבה לרקוד, אז רקדו, אבל בתמאות, כמו סיפרתי, כולם יודעים את המגילה של יש חדש. אבל זה באמת כאב. זה לא היה הצגות. באמת זה כאב לכולם. זה לא כמו שאומרים, כאן צריך עכשיו לבכות. זה המנהג של חב"ד עכשיו, שלב לא מרגיש טוב צריכים. באמת היה שבורים ותקועים. כשהוא חזר לארץ, אז אבא שלו עבד את שדה תעופה כדי לקבל את פניו. אח שלו סיפר לי את זה. אז הוא אמר לאבא שלו, כזה עסקה של סוכסינים הוא לא ראה. מה הוא ראה? איך שכולם כואבים את המצב, איך שלב לא מרגיש טוב, אז הוא ראה את עסקה שלו, אבל זה לא בזה מתבטא עסקה שלו. זה דבר, זה לא רגיל, אני אהבה לרבא היה בלי גבולות, אבל כשרבא יצא, אבל לא קרה משהו מיוחד, זה רק כשרבא יצא, ואני זוכר איך שהדלת נפתחה. רבי יאיר גם אמר לי היום שהוא היה שם, שהוא זוכר את זה. ופתאום כולם רואים את הדמות של הרבא שלא ראו חודש וחצי, והרבא יוצא ככה, וכמו תמיד, במהירות ורגיל, אפילו החזיק את המטפה הצהובה עם כל מיני מכתבים, וכולם התחילו לשיר, ורבא עצר, והתחיל לעורר את השירה ככה בחוזק. אז בעצם, זה בעצם, אם לא היה קורה כזה דבר, היו שרים ורבא נכנס לאוטו, לא היו עושים ראש חודש כסלו, כלום. זה היה בגלל כל השמחה שהיה כל הלילה. והרבי החשיב את זה. זאת אומרת, סינים עשו את החג, והרבי החשיב את זה, כי בשבתו שממחס, בנשכי נשקיסלב, הרבי חילק את המים בקונטר שבתי בשולם, ועשה כל מיני פעולות כדי לציין 10 שנים לנשכי נשקיסלב. במילא, כשמגיע לנשכי נשקיסלב, גם אחרי גימור תמוז, אז הזמן שצריכים, לא יכולים לעורר את האהבה לרבא כמו שהיה אז, זה לא אותו דבר. שוב, זה עניין שאז היה עניין ספונטני ומאוד עוצמתי. אבל מה שכן יכולים לעשות, לעורר את רגשות האהבה. עכשיו, אני רוצה להגיד מה שדיברו בכינוס השלוחים, לא דיברו לנושא הזה, אבל דיברו שהשנה זה שנת ה-70 לנשיא של הרבא. ועשו חשבון, שהכל צריך להיות קשור לשבעים. נו, אז עשו חשבון כמה ימים יש מנשכי נשקיסלב היו שבט? 70 יום. במילא צריכים לקבל החלטה שנקודת הפתיחה של שנת ה-70 מתחיל בנשכי נשקיסלב, וכל יום ויום לעשות משהו בנוסף מה שאומרים כל יום, כל יום ויום לעשות משהו בנוסף לעניין של שנת ה-70. מה זאת אומרת? לגרום נחת רוח לרבא. הדבר הכי חשוב בעיני חסיד תמיד היה לגרום נחת רוח לרבא. היום מסתכלים על זה כאילו, הרי כל אחד מבין, הרי בוא נתחיל מההתחלה. כשבדרך כלל אתה נכנס לעולם, יש הרבה אדמו"רים ויש הרבה חסידים. אומרים, האדמו"ר הוא בשביל החסידים. החסידים צריכים להתייעץ, הם צריכים ברכות. הוא זה שיושב שם ונותן להם עצות, הוא מחליט החלטות. אצלנו זה משהו אחר לגמרי. אצלנו זה לא שהרבא שם כדי לתת לנו עצות והוראות. הרבא זה הראש שלנו, הרבא אמר כמה פעמים שהרבא זה ראש דייבס, ראש בני ישרוב, זה הראש שלנו. והראש לא נמצא על הגוף כדי לתת עצות ליד ורגליים, הפוך. היה וידאו שראו עכשיו בכינוס השלוחים שרבא אומר, רבא אמר את זה גם בשנת ה-70 י"א ניסנטור של למד בייס, שהראש צריך ידיים ורגליים. הראש לא יכול אז לבצע דברים שהידיים ורגליים יודעים לבצע לו. אז מי בעצם המנהיג? הראש, והוא בעצם מבצעים את הפעולות על ידי הידיים ורגליים, כאילו שאנחנו ידיים ורגליים של הרבא. שם שמי ישראל לפרגלי, ככה כתוב בחומש. אז מה פשט הרגליים? הרי במה לבד שם, שאנחנו לא יכולים, הוא לא יכול. איך אמר שליח אחד שם? נניח שהרב היה, צריך להניח תפילין לכל היהודים בכל העולם. זה בלתי אפשרי. אבל הרב רוצה להניח תפילין לכל אלו שלא מניחים תפילין, אבל צריך ידיים ורגליים. זה השלוחים שנמצאים בכל מקום, שהם בעצם מניחים תפילין, כאילו שלם במניח שפיר, שלוחה שלך נקמה עשרה. אז במילא יוצא ככה, היסוד של הדבר הוא שאנחנו ידיים ורגליים של הרב, ואנחנו צריכים לגרום נחת רוח לרב, צריכים להביא שהרב יכול להגיד, אלו הידיים שלי, אלו הרגליים שלי. אז כשמגיע שנת ה-70, כמובן שכולם דיברו על שנת ה-70 בכל מיני מקומות, הרב בכינוס השלוחים, עם כל הבירציות של הדבר, מה החשיבות של זה, ועכשיו יצא קונטרי שנת ה-70, עם כל הדברים. אבל הנקודה, הסוף הדבר הוא, שיהוד שבט השנה זה לא סתם, זה לא כמו יהוד שבט שנת ה-20, וזה לא כמו יהוד שבט שנת ה-30, יהוד שבט שנת ה-70 זה משהו אחר לגמרי. ומילא צריכים אחונה. אז החליטו בכינוס השלוחים שריש חיידש כיסלב יהיה התחלה של ההכנות שעושים ל... ויש קשר מזה מאוד, כי שריש חיידש כיסלב זה יום שבא לידי ביטוי העניין של אהבה. אני לא יודע למה פתחו את אורן קוידש בליל ריש חיידש כיסלב והוציאו את כל הספרי תורה ורקדו עד 2 בלילה, לא הפסיקו לרקוד, לא היה התוודיות, רקדו עד 2 בבוקר, לא יוכלו להירגע מהתרגשות, אני לא יודע איך להסביר את זה. וכמובן שהמשקי התחיל להגיע מכל מיני מקומות, ב-2 בלילה נרגעו הדברים, ואז התיישבו בסבסב להתוועד עד אור הבוקר. רק ב-2 בלילה, עד אז לא היה שייך להתוועד, פשוט זה כמו שמחת תורה באמצע הקופס, שייך להתוועד, כולם רוקדים עכשיו, זה היה כזה תחושה. ב-2 בלילה נרגעו קצת, ואז התוודו עד אור הבוקר. כמובן שאותו לילה אף אחד לא ישן. הרב הגיע ל-770 והיה קריאת תורה. הרב היה אז לא יוצא לתפילה, הרב אז היה יוצא רק לקריאת תורה, וכי סיפרתי לכם שהיה הגרלה של אותיות, היה א', אות א', וגימו, כל השמות שמתחילים עם א' וגימו יכולים להיכנס. כמובן שכולם שתו, אז החדר היה ריח אחד ויחיד של אלכוהול, כמו שחדר שמשנים בו, יש חדר של השן, אז כולם שותים, אז מה, אבל ידענו שזה ככה, אז כולנו ברחנו, זה כזה קהל גדול, ברחנו לשעון, בזל הקטן. הרב נכנס, ואנחנו פחדנו פחד מוות, לא יודע איך להסביר את זה. הפחד בשביל הרב היה גדול בכל אופן, אבל עכשיו, מה עשינו כל הלילה? רקדנו כל הלילה, אולי הרב לא שבע רצון מזה. אני זוכר כולם שקשקנו, עמדנו ככה, צמודים לקיר, ובינינו לרב היה רב חנק, הרב נכנס, הרב לקח תחת החומש, ולפני שהתחיל קריאת תורה, הרב ככה מסתכל על כולם, היה רציני ביותר. זוכר הפנים שלו היה רציני ביותר, הוא מסתכל על כולם, הוא לא אמר שום דבר. אחרי קריאת תורה הוא נכנס לחדר וירדנו למטה ללמוד. אחר כך הרופא יצא, אז אותו רופא קרא לי ועליתי למעלה לקומר, כי משלא נתנו לבחורים ללמוד למעלה, אז כל הלמעלה היה סגור, סתרה לי, היה צריך אישורים כדי להיכנס, כי שהכל היה סגור בשביל הרופאים, בשביל הצוות, בשביל לעשות רעש, כל מיני דברים מאשר. דרך אגב, הרבא שמע על זה אחר כך, אז הרבא אמר שרוצה שמיד יחזרו ללמוד בזל הקטן. הוא אומר, הרעש הוא שומע בלילות, הרי כל האמבולנסים והמשטרות בניו יורק, כשנוסעים, הנוסעים בכביש הראשי. ואצל הרבא לא היה חלונות אטומים, זה היה חלונות, אבל כל פעם ש... מכונית שעושה סירנה עובר, הרבא שמע. אז הרבא אמר, הסירנות זה יותר טוב מה לשמוע כל תורה שלומדים בזל. אז זה היה אחר כך. אז הרופא אמר לי, מה שאמרתי לכם, שהרבא אמר ששמעתי שכל הלילה רקדו. עכשיו, הרבא שמע, ממי הרבא שמע? אף אחד לא סיפר לרבא, הרבנית סיפרה. אבל הרבא נכנס, הרבא מריח ריח של אלכוהול, הוא רואה על הבחורים שלא ישנו. אתה יכול לראות על בחורים שיורים כל הלילה. וזאת אומרת, אפילו בלי להשתמש ברוח הקדש, אחרי שהוא שמע מרבנית, הרבנית לקחה לה חצי שעה עד שהיא הלכה הביתה, כיוון שהבלגן למטה והיא לא יכלה לעבור. ועד שביקשה שכולם יזוזו, שהיא תוכל לעבור, אז הרבנית ראתה מחלון איך שכולם רוקדים, והיא אמרה איזשהו חבר'ה, אז היא בטח סיפרה לרבא, אבל הרבא רב המוקר. אז הרב אמר לרופא, אתה צריך גם ללכוד היום בכפליים ולהוציא אותי ידי חובה. אז הוא אמר לרב, לא יודע איך ללכוד. אז הרב אמר לו, שחסידים ילמדו אותך איך ללכוד. ובאמת במוצ שבת, כשרב הלך הביתה, עמדתי לידו, ורב הסתובב במכונית, ורב, אז ראיתי בעיניי, ורב עודד אותו, אני שם עם האצבע שירקוד. אז בעצם אנחנו רואים כאן כפי שאמרתי קודם, הרופאים לא יגידו לך שהיה שינוי באותו יום. בכלל היה נס. דיברתי פעם עם דוקטור וייס, הרבה שנים אחרי זה, אפילו פגשתי אותו בארץ פה. אז הוא אמר לי שאתם לא יודעים איזה נס היה. זאת אומרת, המצב של הרבי, הבן אדם יכול לחיות, אבל הוא חי 50% מהיכולות, 50% מהיכולות, מה שהוא היה יכול לעשות לפני זה. כמו שבכל זאת, 75% מהלב נפגע, והוא חלש, והרבא עשה יותר מה שעשה קודם. הוא אומר, אני אסבירים על זה, על פי טבע, זה לא על פי טבע. אז נס היה, אבל זה לא מוגדל על השחי לשקיסלב, זה מוגדל בכלל על כל התקופה. בכל אופן, הרבא קיבל את היום טבע הזה, בוריים, הרליג היה... מתן משקה לרב הזה ורב מתן המשקה ורב דיבר עניין של חידש כסלב. אז אני כבר עניין של מועד, אבל מה זה התכלס? התכלס הוא שבמיילי וינגנו ניגון סמכסטיירה. האם בזה מתבטא כל העניין של החגיגה ולומדים ליקוד של ניגון חידש כסלב? זה הכל חיצניס. מה שצריך, אני לא אומר שלא צריכים חיצניס בזמננו, אבל צריך להיות איזשהו עניין יותר פנימי. צריך לגיון ולחשוב, כל בחוץ לחשוב מה באמת קרה כאן, ולראות מה זה בעצם חסידים, מה זה הרבה בשביל חסידים. זה לא לתאר, לא לתאר. דרך אגב, כשזה קרה, הבלבול, בשביל לייצר את חסידים, הבלבול היה גדול, ורוב הקהל לא יודע מונחים רפואיים. ושדוקטור וייס הגיע ויצא, אז הוא ראה חסידים רוקדים, למה רקדו? בגלל שרב אמר, אז הוא רקד גם כן. אז שאלו, תגיד לנו את המצב של הרבה. אז הוא אמר באנגלית, לא יודע לדבר עברית וגם לא יודע לדבר יידיש. הוא אמר, האמריקאים פה יבינו, אבל יבינו גם את הבדיחה פה. The situation is stable. בעברית המצב יציב. Stable, יש בזה שתי פירושים. Stable זה יציב. אבל דיר של סוסים, מה זה נקרא? סטייבל. היו בחורים שלא ידעו מה זה סטייבל. אז התחילו לצעוק, מה אתה אומר לנו סוסים? דיר של סוסים, סטייבל, שמייבל. מה המצב של הרבה? הם לא הבינו. והוא מנסה להסביר להם שהתקף לב, שזה לא פשוט שהלב פתאום מתרפא. עובר זמן, והלב מתרגל למצב, ויכול לתפקד, זה מייציב. זה בסדר. אף אחד לא קנה את הלוקשן הזה, לא הבינו את זה, לא קיבלו את זה. והוא אומר שזה יציב. אז אתם מבינים שהיה פה בלבול מאוד מאוד גדול. אבל ידעו דבר אחד, שרבא בחדר ורבא לא יוצא להתוודיות, ואלו שזכו לראות את הרבא, שרבא יצא להתפלל, הרבא יצא לכנסת אלה, זה זל הקטן למעלה. ונתנו רק ל-40 אנש, אף בחור לא, רק 40 אנש יכולים להיות, אז ראו דבר מהחלונות, איך שהרבא מאוד מאוד צנום. זה לא שהרבא הלך לדיאט, הרבא היה אוכל הרבה מלח, והמלח לא נותן שהמים של הגוף יצא. המלח מחזיק את המים של הגוף. תסתכלו תמונות של הרבא לבד ה', הרבא נראה יותר מלא. זה היה בגלל שהנוזלים שבגוף נשארו בגוף. בשמיני הצרס הרופאים שללו מלח לגמרי, אמרו לרבא, הביאו מלחייה קטנה ואמרו לרבא זה בשביל השבועיים הבאות. במילא, כשהנוזלים עוזבים את הגוף, אז הרבא הגיע לגודל המקורי שלו, היה מאוד צנום, וגם הרבא היה חיוור. אז הבחורים ראו את הרבא וגם שמעו את השיחות של הרבא, אז הרבא דיבר מאוד שבול. אתם יכולים לשמוע את זה בתיילים. זה היה המצב שבחורים הבינו. הם לא הבינו מונחים רפואיים. עד שהגיע דוקטור לוין, הרופא שלימד את דוקטור וייס, לימד את דוקטור טישולץ, הוא הרופא הגדול הגדול ביותר, שהוא לימד את כל הרופאים, הוא פרופסור מאוד גדול. והוא הגיע והוא ראה את הבדיקות שהם עשו, הוא צעק על הרופאים שמצב ממש סכנת נפשות, והם לא, הם בכלל לא כיוונו, הם לא הבינו את המצב. אני זוכר שהייתי ליד צוות 70, ואחד הרופאים החבדניקים יצא, שהוא שמע שהרופא הגדול אומר לדוקטור וייס ודוקטור טישולץ, הוא גם כדי לא גדול, שטעיתם בהבחנה שלכם, זה הרבה יותר גרוע, והוא היה חבדניק, הרופא, הוא יצא מסדר 70, ראיתי אותו חיוור כסיד, והוא אמר לי ככה, אם אתה היית שומע עכשיו מה שהרופא אמר על המצב של הרבה, היית מתעלף. כמובן שדבר חדשות כאלה בתוך שנייה וכל סבב סבב יודע את זה. המצב היה מדוקק. אז חוץ מהשמועות והכל, החבר'ה שחידש כיסטוף ראו את הרבה, אז לא היה שינוי אצל הרבה, לא היה שינוי. השינוי היה אצל חסידים. וראו את האהבה הגדולה של חסידים לרבה. זה בלתי לתאר. בלתי לתאר מה שקרה אותם יום חמישי בלילה, יום שישי, שבס עד יום ראשון. שבס כבר כל אנשי התוועדו בסדר 70. זה היה פברגן, זאת אומרת, לפעמים צריכים מצב רוח להתוועד. זה היה פברגן אישון והיה שמחה. אני לא יכול לתאר את זה. מישהו אומר, כשמשיח יבוא, אז מה שהיה אז, אולי מעין אז, מה? ולא היה שתוללויות. לא היה... זה לא היה שאנשים השתגעו, היו פשוט שמחים, רקדו. מה זה היה? אנשים לא הבינו זה, מה זה היה? אהבה לרבה, זה אהבה הרבה יותר גדול. לא שמעתי שבן ששומע שהאבא שלו החלים, הוא יצא בריקוד בצורה כזו. הוא לא ישתה משקה ויצא שפתי לב וירקד ככה. אצל הרבה זה כן קרה. אצל הרבה זה קרה עם כל החייס וכל... וזה לא היה שבחורים חיפשו אקשן. זה לא כמו היה, הרבה פעמים בחורים רוצים שיהיה שמח, זה לא היה. זה היה פשוט, כולם היו שבורים, ופתאום רואים את הרבה, ובאמת סמכו בצורה בלתי רגילה. ומכיוון שקבעו את הריש חיידש כיסלב למועד תמידי, אז אנחנו צריכים לקחת את התוכן של היום. לא רק הריקודים, ולא רק את הניגונים, ולא רק את ה... את המיינד בסגנון ראש השונה יותר, סמכסטיילה, צריכים לקחת את העניין. ידוע, הרב אמר את זה בפברנגן, ששיר השירים, אם שלמה מלאכי החוסית, אני כותב שיר השירים את האהבה בין חוסית לרבה. כי שאהבה בין חוסית לרבה ורבה לחוסית, זה אהבה הכי הכי עליונה. זה רב אמר את זה, זה כתוב בתלס מנחם. רב אמר שהשיר השירים, שכל כולו זה השתפכות האהבה, אז הוא אומר שאם הוא היה חוסיד, היה כותב אב, כמו שהאהבה שלו, של חוסיד הרב, הרב לחוסיד, זה הרבה יותר גבוה. ועכשיו בוא נראה מצד הבית השני. אחד הסיבות, למה הרב לא רוצה להתפנות לבית הרפואה? הרי הרופאים אמרו לרב סכון הסופושס. ורבא אמר שלא לא, לא להתפנה לבית הרפואה. ובעצם הפכו צוות 70 לבית רפואה, הם הביאו את כל הציוד והכל, אבל כמובן שבשעס מייסה כולם לא הבינו למה הרבא לא... אז הרבא התבטא כמה דברים, אבל אחד הדברים שרבא אמר, שיהיה חסיד במרחקים, וישמע שהוא יתאשפז, אז הוא יהיה שבור לגמרי. אבל אם הוא לא יתאשפז, אז יגידו, מכאן ראיה שהמצב לא כל כך גרוע. כששומעים שהבן אדם הזה התאשפז, לקחו אותו עם אמבולנס לבית הרפואה, סימן שהמצב חמור, אבל הם אמרו, לא מרגיש טוב, ולא היו צריכים לקחת אותו, לא לקחו אותו לבית הרפואה, אז בדרך כלל פסיכולוגית אצל הבן אדם, זה לא כל כך מי יודע מה. אז רב אמר שישמעו שלקחו אותו לבית הרפואה, זה ישפיע לרעה לחסידים שנמצאים במרחקים, אבל כשישמעו שהוא נמצא ב-770, אז זה לא יהיה כל כך גרוע. זאת אומרת, הרב חשב על חסידים, הוא חשב עלינו. הוא חשב על כל פרט ופרט. ובאלה כשמתוודים אל שחידש כיסלב, זה צריך להיות בתוך העם, בתוך הראש שלנו. ויש פער קצת מהזמן שלפני גימול תמוז לאחרי גימול תמוז, אבל הרבה מתבטא בצורה אחרת, וזה ראיתי את זה בכנס השלוחים, שיש הדור הצעיר ויש הדור המבוגר, והדור המבוגר השפה שלהם, שלבה של הרבה והשפה של הדור הצעיר, זה אותו תוכן, אותו נקודה, אבל סגנון שונה, סגנון שונה לגמרי. ומילא אנחנו עכשיו נמצאים בדור הצעיר, הצריכים לדעת שהשפה של הרבה, תמיד היו אומרים ככה, למה צריכים, אחד הדברים, למה צריכים רבה? חוץ מהמור מחסידס והדרכות והכל, כי כשקדוש ברוך הוא דורש אב ובי, תקשיב את זה לעבור את זה לטוב. שמעתי את זה ממשפיע חסידי, אני זוכר אותה, אני לא רוצה להגיד שמו, מצטציבה מסוימת, לא, אבל יהודי מאוד חשוב, משפיע חסידי. הוא התוועד איתנו פעם, ואמר, זה היה בזמן של הרבה, זאת אומרת, לפני גימול תמוז הרבה, הוא אמר, למה צריכים רבה פיזי? ומדברים, אהבת השם ויראת השם. אתה אוהב דבר רוחני? איך שייך לאהוב דבר רוחני שאתה לא רואה אותו, לא מרגיש אותו? איך השייך לפחד מדבר כזה? אבל שורא הרבה שלבוש בתוך גוף גשמי, אז ראו את הפחד. תאמינו לי, הרי אומרים, והנה השם ניצוב עלו, ומה בתלוב ומה ב... האם בן אדם היה פוחד מהקדוש ברוך הוא, כמו שפחד, הרבה נכנס לחדר, כולם הזדעזעו, כולם נרדו, זה לא היה פשוט, זה היה פחד שנפל על כולם. ועבד, למה? כי משמרו, הרבה הוא בן אדם בוסף אדום פיזי, אתה רואה אותו, אתה יכול לשפוך אהבה אליו, אתה יכול לפחד ממנו, ושגע קדוש ברוך הוא רוחני. היום זה אותו מצב. רק מה, רבי, יש וידאו, אבל העניין של אהבת הרבי ויראת הרבי זה כבר לא אותו נכון, לכן זה סגנון שונה לגמרי, זה סגנון אחר לגמרי. בכל אופן, מכיוון של חידש כיסלב, זה המטרה, ולכן צריכים להגיד לחיים ולהתוועד, וכמו שרבי אמר, שזה יהיה התוועדויות פעילות, שיצא מזה משהו, ולא סתם שמתוועדים, מסתכלים על השעון לראות אם בגלל זה כן יהיה סדר מחר או לא יהיה סדר מחר, יש כאלה ככה גם כן. לא זה העניין. העניין הוא שצריכים לדעת שזה יהיה עם הבוער, יהיה עם המסוגו. דרך אגב, הציעו לרבא שיצא כמה ימים לפני, אז הרבא אמר שרוצה לדחות את זה ליום זכאי, שזה ראש חודש כיסלב. ומילא הרבא בחר את התאריך הזה של ראש חודש כיסלב. לחיים, לחיים, לחיים. יש ניגן ששרו כל הלילה ראש חודש כיסלב. זה היה לפני שהניגן הזה של ראש חודש כיסלב מוצר. המנגינה ששרו אז ביום שמחתכם, כל הלילה רקדו רק עם הניגן הזה, וימים לאחרי זה גם כן. Hayte ra ya ya ra la 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 ra ya ya Yeah. wanted to give the Rebbe a shot. מכיוון שהתוודות חסידית יכול לפעול את הכל, אז ביקשו להזכיר לפרוע שלמה את דוד מרוחל, והיה פרוע שלמה בקודם. היה עוד עניין באותה תקופה שלמה זרחי דיבר על זה אז. היו רגילים שרבי נמצא בסבב סבתי מ-10 בבוקר עד הלילה. אחר כך יש שעות שהרבי נמצא בבית. פה היה מצב שהרבי היה בסבסבתי 24 שעות. אחר כך, אחרי תושב המחס, באמצע ממתס, אז גם הרבי היה כל הזמן בסבסבתי. אבל אז היה עניין של חידוש שהרבי נמצא כאן בדל אדמס כל הזמן. אתם צריכים להבין כשהרב היה בסבסבתי, ההתנהגות של בחור היה אחרת מה שהרב יצא מסבסבתי. כשיצא מסבסבתי, הגשת סבסבתי, עכשיו זה... כשהרב היה בסבסבתי, כל הזמן הגישו שזה כמו הלוחס שנמצא בקודש הקדושים, או מציעים אותו בקודש הקדושים. וזה היה דבר של חידוש, שפתאום יודעים שהרבי נמצא בדל אדמס כל הזמן. אף פי שלכתחילה לא למדו למעלה, רק למטה, ואחר כך, כמו שאמרתי קודם, הרבי ציווה שיעלו למעלה לזל, וגם היו שולחנות בחוץ שלא לא, לא יעמדו בפני החלונות של הרבי. זאת אומרת, כל המדרכה שהיה מול החדר של הרבי היה חסום עם שולחנות. איך הרבי נודע לזה? בעיתון האלגמיין ז'ורנל עשו תמונות מהמצב, אמרו מה שחסידים עשו, שחסמו את המדרכה. הרבי קיבל את העיתון ומיד הוא קרא למזכירות ואמר שיפרקו את זה. הוא לא רוצה שיעשו שום עניין של חסימות. הוא רצה שישבו ילמדו בתוספת סמיני. כל השיטה של הרב אחר כך היה לא להגביל אותי, לא להגביל את הבחורים, לא להגביל את כולם. והנקודה של הרב היה הוא, ברגע שמקבילים קובעים עובדה שהרב חולה. וזה הרב לא רוצה. למשל, לאחרי חידש כיסלב שבחנוכה, הרב עשה היוודות פתאומי, אף אחד לא ידע, גם המזכירים. שוב, אני לא יודע מה שסיפרתי לכם מה לא, אבל לא משנה. הגיע לרבי יוטס קיסלב, היה הפעם הראשון שרבי ירד להתוודות. כל השיחות של רבי עד אז היה מתוך החדר. יוטס קיסלב ורבי ירד, והיה התלבטות גדולה אצל הרבי בעצמו אם לרדת או לא. הרופאים אמרו שמצד הבריאות שהרבי יכול לרדת, אבל מכיוון שהרבי מאוד התרגש, אז זה יכול זה יכול חס ושלום לפגוע בתקינות של הלב. אז הרבי אמר שהוא לא לקבל החלטה על עצמו. הרבי אמר ש... וזה ממש מעניין. הרבי אמר שמה שהרופאים יחליטו, זה הוא יעשה. הרופאים התייעצו ביניהם והחליטו שיהיה התוודות. אבל אותו התוודות עשו הגבלות נוראות. והיה מריבות בין הנעש על זה. למשל, אמרתי לכם שרבי אלקן אמר שאף אחד לא יושב מאחורי הרבי. הוא כשקרה מה שקרה, אז אמרו שהרבי חסר אוויר, וזה לא יצא מהמוח של רבי אליעזר שחסר אוויר. אז כשיושבים אחוריו, אז זה מסתיר אוויר של הרבי. אז דוד רסקין צעק שהרבי לא יסכים לרדת למטה אם לא ישבו מאחוריו. ומילא, אז הגבילו את זה רק לשתי שורות. עשו סדר מסודר, זה היה הכנות על הכנות. למעשה, באמצע פברנגן, הרבי היה מאוד מתרגשות וזה פגע בלב, ועשה בעיות גדולות, והרופא התורן שישב ליד המסך, הרבי ישב למטה והיה מחובר עם כפתור למוניטור למעלה, הוא ירד למטה והוא היה חיוור כסיד, ושלחו פתק, לזרוב, יא מיגיון פברנגן. אז שלחו פתק לרבי, אנחנו ראינו שלושה מזכירים נהיו חיוורים. הם ראו, שמעו מהרופא מה קורה, ראית פתאום שלושה אנשים, הצבע פנים הפכו להיות לבן. קרינסקי ויומי קליין, נהיו חיוורים ממש. ואבא שלי ניגש לרבי והביא לו את הפתק, מה שהרופא כתב, הרבי לקח את הפתק, הכניס את זה לסידור. אבל לא ראית שום שינוי על הרבי. אבל פועל, מה היה ההתרגשות של הרבי? מה היה הסיבה כשהרבי יורד להתוודות שזה יפגע? אז הרבי הסביר שאלת רבי שיצא בבית הסוהר, אז שוב היה לו עוד בית הסוהר בבית של המסנגית, שהיה עוד שלוש שעות. הרבי דיבר על זה בריחות, אז אמרו שכמו אחרי חידש כיסלב, אחרי חידש כיסלב היה עוד פעם, אתם יכולים להסתכל על זה בספר, בשיחס קיידה, שהרבי אז דיבר על זה, שזה יום שלישי, תהיו לשמיים, תהיו לבריס, לכן צריך להיות שתי הדברים. אבל מה היה ההתרגשות לפי פשטוס? עצם עובדה שהרבי נפגש עוד פעם עם חסידים, בהתוודות, זה היה התרגשות מאוד גדולה באותו עת. עד כדי כך הרופאים היו בפחד, אחד הרופאים הצטייד עם שתי זריקות, שאם הוא יראה שינוי על הפנים של הרב, הוא לא ישאל שאלות, הוא יקפוץ ויזריק לרב את הזריקות כדי להציל את החיים. אנחנו אבל ראינו כאן ההתרגשות מאוד גדולה מצד הרב. אבל מצד שני, הגיע שמועה לרב, שכל ההגבלות שעשו בהתוודות, זה המזכירים עשו. למה הם עשו את ההגבלות? כדי לשמור על הבריאות של הרבי. הרבי הלך בשיטה אחרת. הרבי הלך בשיטה, כשאתה מגביל אותי, אתה בעצם קובע עובדה. אני אתן לכם דוגמה שלא קשור למחץ, דוגמה אחרת. היה יהודי שהיה שדר. שדר נוסע בכל מיני ערים באמריקה, והוא אוסף כסף, אבל מה הוא אוסף כסף? הוא לא רק אוסף כסף, הוא זורע, איך היו אומרים? זורע רוחניס, הוא מדבר על לימדת עירב, מקיימי מצווס, הוא לא סתם הולך לאנשים לאסוף כסף, הוא זורע רוחניס וקוצר גשמיס, ככה היה אמרה שאמרו. היה אחד כזה שקיבל את כיף לב, וכתב לרבי שהרשות שהרבי ישחרר אותו מהתפקיד הזה להיות שדר. כי משרופא אומר שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתאמץ, זאת אומרת, לנסוע לכל מיני מקומות, זה להתאמץ. אז הרב ענה לו, לא ידעתי, ככה הרב ענה לו, לא ידעתי כזה טיפשות. הרב אמר, יש לך שתי אפשרויות, או לבקש רשות לא לנסוע ולקבוע את המצב שאתה חולה, או הפוך, אתה יכול לבקש שלא תהיה חולה ותוכל לנסוע. מה כדאי יותר, להיות חולה ולא לנסוע, או להיות בריא ולנסוע? למה בחרת באופציה הזו? אותו דבר, הרבי הלך בשיטה כזו, ושמקבילים אותו, ראיתי את זה בחנוכה גם כן, כשהרבי חילק דבי חנוכה, בתלת חנוכה, אז היו כאלה חכמים, באמת מקושורים מאוד גדולים, מקושורים חזקים, שעצרו את הטוב. מה זאת אומרת? הרבי עומד ומחלק דברים, זה המאמץ. והרבי ראה את זה, אז הרבי התחיל לצרוח, ממש לצרוח, על חודיקוב. עמדתי ליד חודיקוב, והרבי אמר שמי שעוצר את הקהל מלגשת אליי לקבל דמי חנוכה, אז צ'פץ צריך ממיר, הוא פוגע בי. ולמה? כיוון שלמה מעוצרים את התור? כדי שחס השולם הרבה לא מרגיש טוב ולא להטריח את הרבה. אז אתה קובע עובדה שהרבה לא בריא. אז בקיצר, מכיוון שהרבה שמע שהמזכירים הגבילו, בדרך כלל הרבה היה מודיע על התוודות פתאומי, היה מודיע על הרב חודיקוב. אני זוכר שהרבה חזר מאויל, והרבה רצה להתוועד פתאומי, למשל כי בשבטו של עמד א', חוב ד' תגסטו של עמד, כאלה התאריכים, הרב היה קורא לרב חודיקוב והיה אומר לו, היום יהיה התוודות. זה היה באותם שנים. פה הרב ביקש שיקרו לרב ינקל הכט. טוב, הרב קורא לרב ינקל הכט, זה לא סתם. הרב נכנס ינקל הכט לחדר של הרב, אז הרב אמר שהולך להתוועד היום, אבל לא רוצה להגיד למזכירים. הרב אמר, בגלל שהם הגבילו אותי, והגבילו את הקהל, לא הגבילו אותי, הגבילו את הקהל. הוא אמר לרבא, הרבא אמר לו שהוא רוצה שזה יהיה בסודיות נפלאה, שאף אחד לא ידע. ורבא נתן לו כסף לקנות חלות ולקנות יין. הוא אומר, אני לא צריך את הכסף של הרבא. אני לא רוצה לשלם על זה. אז הרבא אמר, אתה תיקח את הכסף שלי, אני אשלם על זה. אבל אמר, יש לי אח, רב אברום הכט, שאני רוצה שיהיה בהתוודות, מה אני אעשה? אז הרב אמר לו, תגיד לו בסיידי סיידיס, שלא יספר לאף אחד שהולך להיות התוודות. הוא אומר, יש לי בן שלמד במונסטן, שזה שעה וחצי נסיעה. אז רב אמר, תגיד לו שיהיה דולרים. באמת, כשאנחנו באנו ל-770, זה היה בשעה 4, פתאום הוא רואה ששתי אוטובוסים ממונסטון מגיעים, והיה לי שם בן דוד, שואל אותו, מה קרה? מה הגעת פה באמצע? חודיקוב מאוד הקפיד שבחורים מגיעים, אומר, הרי הולך לחלק דולרים. לא שמענו, ירדתי למטה, אני רואה אברום הכט יושב במקום של ההתוודות. היה ריק, והוא יושב במקום ההתוודות. אף אחד לא תפס, כי משלא היה כזה דבר בהיסטוריה, שהרבה התוועד בצורה כזו. ופתאום, הרב מודיע למזכירים שהוא יורד עכשיו להתוודות והכל מוכן. הם לא ידעו מאיפה זה הגיע להם. והרב אמר להם שלמה הסיבה שלא אמר להם, כיוון שהגבילו את החסידים. הרב ירד למטה, הרב נטל ידיים, והרב התוועד, זה היה ביום האחרון של חנוכה, לא זוכר באיזה יום זה היה, אני חושב יום האחרון של חנוכה. זה איזה חנוכה זה היה. ולאחרי זה הרב חילק קשל ברוכה. למה? כי מישהו בשמחת תורה הרב לא חילק קשל ברוכה, אז הרב פה חילק קשל ברוכה כדי להשלים את זה. שוב היו כאלה חכמים שהתחננו לענה של הבחורים, הרב עומד שעות, שעה, שעתיים, וחילק קשל ברוכה זה ברל ליבסקר, אז עזר לו רב מנטליק עם היין. הרי רב מנטליק היה מחזיק בקבוק יין, נותן לרב קשל את היין לתוך הכוס, לתוך הגביע. אז מי היה נותן למנטליק את היין? אז הרב אמר לשלול בליבסקה, אתה גם כמה השויטים הללו, גם הטיפשים הללו שלא נותנים שתי אבות. הוא לא אמר שום דבר. ופתאום בתוך הכל הרב רואה שכל התורים נעצרו. אז הרב התחיל ממש לצוק. הרב אמר, ורישו כולו באושון תיכלה. עצם עובדה שרוצים לקבוע שאני לא בריא, אז זה רישוס, וזה יש אושם תיכלה. ורב אמר לכולם לבוא אבל בעצם הרב הלך בשיטה שמשהו יותר הוא יעבוד ויתגבר, אז זה בעצם ימשיך את העניין של הבריאות. הרב אפילו הלך עוד יותר מזה. הרופא הגדול היה אצל הרב, והרב אמר לו, אמרו לי ש-70% מהלב לא עובד. מה זה לב? אתם לא למדתם ספרי רפואה, אבל למדתם בתניה. שליבה פוליג לכל שייפין, מה פשט? שהלב לוקח את הדם מהגוף, ומביא את זה, שואב את זה, ואחר כך הוא שולח את זה, כמו שזה צריך למור חמצון, כמו שלמדנו בחיטס, שאם יש עבר אחד שחולה, ואם זה לא מגיע, זה מחלה, אתה למדנו את זה בחיטס לפני כמה ימים. זה מה שאנחנו יודעים של לב. עכשיו, אם 3/4 מהלב לא פועל, אז רק 25% מהלב יכול לעשות את הפעולה. ומילא בן אדם חלש מאוד ולא יכול לעשות את הפעולות. אז הרב עמד על רופא הגדול שצריכים להמציא דרך איך לחיות שוב את החלק מהלב שנפגע כדי שיחיה חיו שוב. אז הוא אומר, זה לא יכולים. יש לך פעם גומי, גומי שזה גמיש ואתה יכול למתוח אותו. מה קורה לגומי שזה מתייבש לגמרי? אתה יכול, זה כלום, זה נהיה יבש, הגמישות שלו נעלם. מה, אתה יכול לחיות אותו, תשים במים, תשים, לא יעזור שום דבר. אז כך הוא אמר לרב העניין של הלב. ורב אמר שיכולים למצוא דרך. אגב, לפני כמה וכמה שנים מצאו בארצות הברית דרך איך לחיות את הלב. אמרתי את זה לרופא גדול, רופא מאוד גדול בתל השומר, שהיה קשור לחב"ד, אמרתי לו את זה, אז הוא אמר שבאמת בתור של המתחיל זה היה בגדר של נבואה, לא היה שייך. היום כבר המציאו את זה. אמרתי לו שהרבא בתור של המתחיל אמר, הוא אומר, אם הרבא אמר את זה, זה היה בגדר נבואה, לא בגדר ידע ולא בגדר שהרבא ידע שיש תוכנית. לא היה כאלה תוכניות, לא יוכלו לעשות את זה. אז הרבא רצה לקבוע בעצם את העניין שהוא בריא. ובאמת אנחנו רואים שמתור של המתחס והעלאת תור של מבייז, הרבא עשה דברים שאף אחד, הרופא אמר לי, שעל פי טבע זה לא יכולים לעשות את זה, על פי טבע זה היה למעלה מדרך הטבע. והרבא פעל את העניין הזה. וזה בכלל היה השיטה של הרבא. השיטה של הרבא הוא להגיד לבן אדם, שבן אדם אומר, אני לא יכול, אין כזה דבר. אין כזה דבר, אני לא יכול. אתה תרצה, ייתנו לך כוחות. הפוך. הרי בטען מתנים כוחות ומודדים את הכוחות לפי הבן אדם, לא לפי הכוחות שהרי בנתן לו. במילא, העניין של חיידש קיסלב לימד את חסידים הרבה 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 דברים, הרבה, איך אמר שלם מזרחי, העסקה שלו, אחד לא ידע שהרי בלא רצה ללך לבית רפואה בגלל להפחיד חסידים. הרב אמר לאבא שלי, כבי שאם יקרה לו משהו בלילה, שזה יקרה ב-770. איך סינים יסתכלו מזה? הרב לא יכול להיפרד ב-770. אם ללך לבית, ככה לא היה יום שהרב יפסיד להיות ב-770. מה שזוכרים, מהתחלת הנשיאות, כל יום ויום הרב היה ב-770. היה בוקר אחד, שרבא קם בבית עם חום, אז הרבא התקשר לאבא שלי ואמר לו, תביא לי את הטלס התפילין. הוא לא יבוא היום. הוא לא ממש לא יבוא, תביא לי את הטלס התפילין. אז הבינו שאם הרבא צריך את הטלס התפילין, הוא לא יבוא. עד ארבע הרבא לא הגיע. בארבע הרבא הגיע ל-770. לא היה יום ממתי שאני זוכר על כפונים. אני שמעתי גם את זה מאלה שהיו לפני זה. ממה שאני, הזיכרון שלי עובד על 770, חוב ג' תושב דלד, עד כל הימים לא היה יום שהרבא לא היה ב-770. אבל אם הרבא צריך להיות בית הרפואה, הוא לא יכול להיות ב-770, אז חסידים יתוודו, הרבא לא יכול להיפרד מ-770. הרבא פעם במד בכלל, כשהרבא דיבר על המקווה, היה מקווה אחד ויחיד בכל 770 פעם. זה היה מקווה ברחוב ברוקלין ואיסטר פארקווי, וזה היה נחשב קרסטירה. לא היה ג'ימיז מקווה ולא היה 749 ולא היה מקווה מאיר, היה מקווה אחד ליד 770, וזה היה קטן יותר מהמקווה הקטן שיש לכם פה. פה יש שתי בורות, הגדול והקטן. המקווה היה יותר קטן מהבור הקטן שיש לכם פה. יכלו להיכנס שלושה אנשים הכי הרבה במכה אחת. והחדר הלבשה היה כזה מקום צר, קצת ארוך. נכנסו שם מאות מאות, אני לא יודע איך. זה פשוט היה... היה שבת אחד. שלא היה פברגן. אני יושב במסקירוס. ואני מחכה עד שאבא שלי ילך הביתה, זאת אומרת, לא כל שבת הרבי ידבעת. והנה זה שעה 2:30. אני יושב במזכירוס, אף אחד לא היה במזכירוס של הרבי אז,
רב חודקוב כבר הלך הביתה, בניומי קליין לא היה, וקרינסקי לא היה, גם אבא שלי לא היה בן, ואני הייתי לבד שם. היה שולחן, ספר, כל המסגוס, אני חופשי, ואני מסתכל בחלון, מסתכל בספר. פתאום אני רואה, הרבי יוצא. היה קצת מוקדם, הרבי לא הלך הביתה בשתיים, שתיים וחצי, הרבי הלך יותר מאוחר. קמתי לראות. אח שלי בדיוק היה אז בבית של סבתא שלי. הסבתא גרה מעל המקווה. לא ממש מעל, אבל צד שמאל מעל המקווה. הוא ירד מהבית, והוא רואה שהרבי הולך, במקום שהרבי לפני שמאל, לפנות שמאל ברחוב ברוקלין, ללכת לבית שלו, הוא פונה ימינה לעבור את הכביש. הבחורים שהיו מאחורי הרבי, אח שלי אומר, נכנסו ללחץ, הם התחילו לקפוץ, כמו שידעו, איך המקווה שמה, שגם בפוקר אני אראה קטסטרופה, שלוש אחרי צהריים, לאחרי אחרון הטובלים, אחרון הטובלים, לא היה אף אחד כבר, זה היה נראה כבלגן הכי גדול. רואים שרב עולה, אני יוצא, והם שולחים, אז אח שלי רץ למטה, למקווה, והוא ידע שיש לו 40 שניות עד שרבי יבוא. הוא התחיל לתפוס את המגבות, איזשהו משהו שיהיה נורמלי, זה היה בלגן שם. והוא יצא רגע לפני שרבי הגיע. הרבי התוועד אחר כך, ורבי אמר ככה, שלא נכנסים ל-770, לדלדמה של 770, לפני שטובלים במקווה. הרי זה המנהג, הרב אמר את זה קבוע, לא נכנסים ל-770 לפני זה. ומאלה, זה המקווה של 770. הרב אמר שהלך לטבול שמה, הוא אומר שהוא ראה שזה נס למעלה מדרך הטבע, שאף אחד לא ניזוק שמה. כמובן המדרגות היו שומנים כבר מכל כך הרבה משתמשים, יכולים להחליק. הרב אמר שכל כך הרבה אנשים טובלים שמה, ולא היה אף אחד שחשב, הרב לא אמר שטיח, הרב אמר אף אחד לא חשב לשים שם מחצלת. תראי מה זה מחצלת. הרב קרא לשטיח ששמים מחצלת. קרב נשגטרח ומקלג למחצלת. זה למעלה מדרך הטבע שלא נזוק. הרב אמר, זה המיקרו של 770. וזה כולם נכנסים. ככה זה צריך להיראות. הקופונים, כמובן שאותו לילה נגו ללך וקנה מחצלות וזה, שהרבה שיפורים ליד שעשו כבר מקוואות, כבר יותר הרמה. אבל הרב אמר ש-770 זה מקום שלא נכנסים לפני שנכנסים למקווה, נכון? יש בזה קדושה. אז אמרו שהסיבה שהרב לא רוצה ללכת לבית רפואה, זה בגלל שלא רוצה לעזוב ב-770. משלי מזרחי אומר, הרב יותר מקושר מכם. אתם הולכים הביתה לישון, אתם, היו בחורים כאלה שהיו, כמו רב בומי, הוא היה אלוף בזה, הוא כמעט לא הולך לחדר שלו, הוא היה יושן על ספסל ב-770 לכמה שעות, היה לו חברותות בבוקר, בלילה, בערב, באמצע, אבל בחורים לא יכולו לישון עליהם. מה הוא השתמש כרית את המגבת של המקווה, ומה היה השמחה שלו? המעיל שהלך. אבל ככה, היו כאלה, היה לי חבר, היום הוא שליח חשוב מאוד, אבל הוא תמיד חיפש שלימוס, שלימוס בניגלה, שלימוס ברסידס, אז הוא אמר לנו פעם בהתוודות, אני צריך לילה אחד לישון הספסל ב-770, שנקנה גם את השלימוס הזה. טוב, בסדר, מחפש לו את השלימוס, אז זה גם כן אחד מהשלימויות שיש לו. זה היה שלימוס כזה. השלימוס הארכי אמר לנו, הרבי יותר מקושר ממכם, הוא לא רוצה לעזוב 770 בכלל. ואם זה צריך להיות שיהיה בית רפואה, זה יהיה ב-770, לא במקום אחר, כדי לא, או באמת זה ככה. הרבי הציעו בזמנים, הרי השכונה היה שכונה רעה, ו-770 זה לא בכנסת, כמו שיש חצרות אחרים. הם בנו היכלות מפוארים כאלה. 770 זה נראה כמו בייסמנט עם עמודים. ורצו להוריד עמודים, הרבי לא הרשה. סבסבני זה לא נראה כמו, תיכנסו לבקנסת של בלז, אני לא יודע שמה, רב גדול. אז הציעו לרבל לעבור לשכונה אחרת, ולבנות משהו ענק, וגם צריכים להביא בלבטים. יכולים להביא בלבטים לקרונאיץ, ככה לעשות משהו יפה. הרבי בשום אופן לא רצה. זה הבית כנסת שהרבי הקודם התפלל פה 10 שנים האחרונות, הוא לא יעזוב את זה. אני אגיד לכם אפילו יותר. כשהייתי בחור צעיר, הילד, הגודל של 770 היה שליש מה שזה היום. אתם יכולים למדוד את זה לפי הנברשות שיש. כל 770, אני זוכר גם לפני שבנו את זה, אני זוכר שלא היה בכלל למטה, היה רק למעלה הזל. זה היה, שם הרבה היה מתוועד בשבס, בימות החול הרבה הלך לאולם, אבל אני זוכר שבתות שהיה שם, שכולם התפרלו שם, לא היה אפילו, לא היה איפה ללכת. אחר כך היה חצר, שזה נפח להיות 770 למטה, אבל רוב השנים שאני זוכר בחופים, עד טוב של המדלת, היה 770 שליש. הבלגן היה נורא. כיוון שלמשל, אחרי התוודות לפני הקופס, היו צריכים להפוך אותו למקום של הקופס. אז זה התוודות בקופס היה, אני לא רוצה לתאר, והרבא אז לא ביקש שיגידו לו מתי מוכנים, הרבא בא מתי שהוא בא. אז אחרי 20 דקות בתוך כל הבלגן, לא משנה. אז החליטו שמרחיבים את 770, זה היה בטוב של חוף חס. לא בחובדל, בחוף חס. מרחיבים את 770 לעוד שליש. מה שיש היום זה הרחיב אותו של המדלת. בחוף חס היה שליש. אז הכינו את כל החלק הזה, רק שהיה קיר באמצע. הקיר היה מאוד 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 עבה. כי בשביל זה שבנה את 770, בנה את זה עם חומר שלא יכלו לשבור את זה רק עם דיינמייט, זאת אומרת, פצצות כאלה. והציעו לרבא, שהרבא יתפלל בבית כנסת החדש, זה יותר גדול, ואלו יעמדו מאחורה בבית כנסת הקטן יותר. ובמה בשביל מאחורה. זה משהו אחר. זה לא המשך של הבית כנסת שהרבא רייץ. משום אף לא. אז אנחנו הרבה התפללנו בכנסת החדש, כביכול, על סופרמידות, אז איך ראינו את התקיץ והכל? שם פרמידות, ואנחנו עלינו עד לקיר, זאת אומרת, הקיר היה כבר חצי, זאת אומרת, שברו חלק מהקיר, וכולם יכולים לראות את הרבה מקדימה, זאת אומרת, הרבה התפלל ליד הקיר, אז עמדו מעליו ויכולו לראות. יש אפילו תמונות של זה. אבל הרבא לא רצה לצאת מ-770, זה לא 770. והגיע סוכס, ואמרו, שמחסתי להקופס יהיה ככה, זה בלתי אפשרי. עליו בחור, אברהם הולצברג, שהיה נחשב, הוא לקח כל הבחורים של 770, הביאו פטישים ענקיים וגרזנים, לא יודע מה, נגד... לא שאלו את הקבלנים, הכל היה עם סדר מסודר, לא שאלו אף אחד. וכל הלילה בעת שהפועלים לא היו, היו ערים ושברו את הקיר, עבדו כל הלילה, היו כאלה שהובילו את האבנים החוצה. הקופולים שברו את הקיר, שנהיה עכשיו זל יותר גדול. רק זה לא היה שוויון עשור כזה פה. אז בלילה הרבא הגיע, אז הרבא באמת נכנס לבית כנסת חדש, היה המשך. אני זוכר שהרבא נכנס, הוא הסתכל טוב טוב על כל מה שקרה, אבל הרבא הסכים ללכת עד לבית כנסת השני. אבל עזוב 770 בשום אופן לא. ולמדלת הרחיבו זה עוד יותר. אבל העניין לא להיות בדלת ב-770, אתם יודעים שבתוך שנון, תוך שנון א', לא היה מספיק מקום שכולם ייכנסו לקופס. לא היה מספיק מקום לכל הנש ולכל הבחורים להיכנס לקופס. היום רוב הנש שגרים בקרונאיץ הולכים לבית הכנסיות בשכונה, גם למשל כינוס השלוחים. השלוחים התפללו ב-770 הבחורים. הנש של קרונאיץ שמדבר על אלפים, נמצאים בית הכנסיות מלאים, מלאים, מלאים ממש. אבל כשהרבא היה בקופס, מי היה בבית כנסת, כולם הגיעו ל-770. אז הקהל היה הרבה יותר גדול מהיום. כמו שכולם התפללו ב-770, לא היה מקום. הציעו לרבא לבנות אוהל ענק, כמו שהיום בתשרי בונים אוהל על הכביש הקטן, אז רצו לבנות אוהל על כל הכביש המרכזי של מוצא ב-70, ושם היה הקופס. הרב לא הסכים, הוא לא יוצא ב-70. הקופס יהיה ב-70, הרב לא הסכים. ומאלה, בקרה לשחידש כיסלב, אנחנו שמחים שהרב יצא ב-70. כי בשזה שיצא ב-70, זה לא שיצא ב-70. הרב חזר לשגרה שלו, מה שהיה. ודרך אגב, המזכירים סיפרו שעד לשחידש כיסלב, הרב היה בבגדים של, לא בגדים רגילים, בגדים שצריכים מישהו שלא מרגיש טוב להיות בזה, וכל שחידש כיסלב הכל השתנה. בכל אופן, אז המשפיעים היו אומרים שכמה בחורים טוענים שהם קשורים ב-70, היו בחורים ששרפו כל הלילה ב-70 לדבר דברים, לא רצה ב-70. כמובן שזה לא היה לרצון של הרב, הרב רצה, הרב היה בחור מקריית גת, והיה במם א' או במם בייס, או אחרי זה, אני לא זוכר, הוא יכול להיות יותר. אז הוא ראה שהוא לומד כל הלילה ב-70, הוא מאוד מצליח. אז הוא כתב לרב את הסדר יום שלו, והיום הוא כבר כבר חבד, הוא כתב לרב שמרגיש שזה דרך רואי לבייסקר. אבל מה היה הנקודה שכתב שבלילה הוא לומד כל הלילה ב-70? אז הרב כתב לו שזה הדרך היורד לשאול תחתיס. הרב רצה שכולם יוכלו לישון ולקום לסדורים ולהיות, ולקשור ב-70 זה צריך להיות כמו שצריך. על קופונים, אנחנו נמצאים בלשחידש כיסלב, וכפי שמעתי קודם, שזה מתחיל 70 יום לשנת ה-70, ויש אסיפות, אסיפות דרך אגב, הרב לא היה חסיד גדול של אסיפות. לא פעם הרב אומר שעושים אסיפה, ומה מחליטים באסיפה הגדולה הזאת שיעשו עוד אסיפה, ובאסיפה הזו מחליטים. הרב עשה מייסרפל, ראיתי, יצא עכשיו את המיינס הקוידש, בתשתה היה נונה לפנו, ועכשיו יצא מכמה שנים, בגיל איזה שלוחים אחרו, איזשהו ממחס, ממטס, נונה לב, מלואים, אז הלילה דפדפתי ו... בכמה מהתשובות. אז הבזן שפה בארץ כתבו לרבא כל מיני החלטות, ורבא כותב סימן שאלה, מי זה בפויר? רבא כותב אפילו עוד יותר אחרים, ההחלטות זה לא שווה, ודאי שצריכים החלטה, אבל צריך להיות מי זה בפויר. מלשכי דשקיס לב צריכים לראות על הבחורים את העסקה שלה, למש ודאי, ואלה שזוכרים את הרבא עוד יותר מזה, צריכים לראות פעולות ממשיות שיכולים להגיד שהפעולה הזו זה לא שגרה. הפעולה הזו, עכשיו אצל כל אחד יכול להיות רגיל, יכול להיות משהו אחר. אצל בחור אחד שהוא לא שומר כל כך סדורים, אז מתחיל לשמור סדורים. בחור אחד שכן שומר סדורים, אז הוא עושה עוד פעולות. אבל צריך להיות מוכר העניין הזה שאנחנו מתמחצים לשנת ה-70 שהרבע הנשיא שלנו. וכל הלילה, בכנס השלוחים דיברו שצריכים שכל הלילה ירגיש את זה. ובואו לחשב, נדבר בהמשך מכל מיני דברים שזכיתי לשמוע בכנס השלוחים, שזה ממש מחמם את הלב, ומתיים לחיים, ותנו ניג משמח וכל זה שחיל לשקיס, וחיים וחיים. הסדר היה שהרב כשהתחיל להתוועד אחרי חידוש כסלו בשבתות, אז אמרו לרב שאם הוא מתוועד בשבת אז הוא צריך להתאמץ, כיוון שאין רמקול, אז הוא צריך להתאמץ שישמעו אותו. לכן הרופאים הציעו שיתוועד במוצאי שבת. מוצא שבת אין צורך להתאמץ. אז באמת למתחס היה קודם כל היה שיחות כל מוצא שבת מהחדר. והיו כמה פברנגס, אז אחר חבדה לטייבס היה התוודות, יצ'וות היה התוודות למטה, פורים קודם לפני שנסענו לשליחס היה התוודות. אחר כך כל שבת שהרב התוועד, הפסיקה הסדר של הסיחס, וכל התוועדות שהרב התוועד, הרב התוועד למטה במוצא שבת. הגיע טוב שימם, אז הרב אמר שהוא מחזיר את זה לזמן שלו. להתבעד ו... אני זוכר שהיה שליח אחד, שכבר נמצא, השליח מבוגר, הוא נמצא באילו מאמס, שרצה לעשות... שרצה לעשות בקשה שכולם יחתמו על זה, שבקשים שהרב, שהרב ימשיך להתבעד מוצא שבס ולא... לא בשבס, למה? לא בגלל בריאות של הרב, בגלל שככה במוצא שבס זכינו לשמוע שידור. לא פספסנו אף התוועדות. נשלחנו למתחס כאן, ועד תוך שימן, זאת אומרת, עד חשב תוך שימן, אז כל התוועדות של רב התוועד יכולו לשמוע. כי בשביל רב התוועד מוצא שבס שמו שידור. יש כאלה שאומרים שהגיעה תלונה מנהלה שזה פוגע בסדורים של יום ראשון. אם שרב היה מתוועד, זה היה באמצע הלילה, אבל זה לא נכון. אף אחד לא כתב לרב כאלה דברים. הרב רצה לחזור למקור, כיוון שהרב סבר שצריכים להתוועד שבס, תמיד הוא מתוועד שבס ומבורכים, הוא מתוועד שבס, אז או כל פעם שיום הדפגרי יצא בשבס, או שיש לו סיבה להתוועד, הוא צריך להתוועד בשבס. ואני זוכר אבל השברון לב שהיה אצל הרבה שלוחים. ולכן, למה? אתם יודעים שאחרי ששמעו שידור אצל הרב התוודות, היה מלא חייס. יצאו, זה לא היה יום רגיל, זה היה יום, זה חייס. לעומת זה ששומעים חזור מההתוודות, נכון, שומעים אותם דברים, אבל כששמעו את ההתוודות ישיר, החבר היו עם חייס. אני זוכר כשהיינו שלוחים בכפר חב"ד, אז בתור של למד ה' ולמד ו', אז היה תאריכים שפתאום הרב התחיל להתוועד יותר מאשר רגיל. כשהרב מתוועד, מתי מתחיל להתוועדות? בשתיים וחצי, שלוש, שלוש וחצי בבוקר, וזה הולך עד שש. מה הבחורים עושים אחרי זה? אף אחד לא הולך לשבת מומות, הולכים לישון. אז היו כמה מהנהלה וישיבה שהחליטו לעשות גזירה. מה היה הגזירה? שרק התוודיות גדולות כמו את הסקיסלב, שבת, פורים, יש שידור. אבל ההתוודיות הקטנות, אז יקליטו, לא יעשו שידור מזה, רק יש, יהיה אחד שיקליט את זה, ואחר כך במשך הימים ישמעו קטעים מזה, ואחר כך כולם יכולים לשמוע את ההתוודות. אנחנו היינו שלוחים בישיבה, לא רצינו לעשות מלט, אבל ניגש למנו, ידענו שלמנו להבין את העניין, ואמרנו למנו, זה לא ייתוכן דבר כזה. הרב מדבר עכשיו בשידור, אז הרב בכוונה מדבר לכל העולם שכולם ישמעו, שיהיה כזה מצב ש... ואנחנו גם כן איימנו, זה טיפשות, איימנו, איימנו שאם הם לא יבטלו את הגזירה, לא יישאר אבן על אבן בישיבה פה. אנחנו נרוס את הישיבה פיזית. למנדל לא היה צריך את האיום. אני זוכר שלמנדל לקח את הנהלה. אני לא יכול להגיד שמות, כי משכולם כבר בעולם האמת. הוא ישב איתם ואמר להם, כשהקודש ברוך הוא דיבר בהר סיני, אז כולם היו נוכחים. וכשמשה רבינו מדבר, זה שכינה מדבר, זה יותר גרעיני. כששומעים אחר כך טייפ, זה לא זה. כשהרב מדבר, זה שכינה מדבר, זה יותר גרעיני, אז עכשיו צריכים לשמוע. הוא אמר את זה בדבר המייעץ מהלב, אז לא היה גזירה, והמשכנו לשמוע את השידור של הרב. מזה מובן, שבעת שהרב החליט שהוא חוזר לשבת, אז זה היה אכזבה. זה היה אכזבה גדולה, אבל היו הרבה שלוחים שאמרו שזו חוצפה. אנחנו אומרים לרבא מה לעשות, מה הרבא לא יודע לבד, אנחנו צריכים להגיד לרבא מתי להתוועד. ממי אנחנו? בכלל, כל העניין הזה, אתם יודעים מה שיש היום באורס התמימים, היו הרבה שצעקו שאסור לעשות את זה. מה זאת אומרת? אתה מעיר על הרבה. הרבה אמר שיחה, ואתה פתאום יש לך שאלה ותירוץ, ויש לך הערה על זה, מה, איך זה מגיע? היו הרבה שאמרו, עם כל הכבוד שיש לכם, הרבה לא שואלים על הרבה שאלות. כמו בגשמיס, שרבה היה אומר לעשות הוראה, לעשות ככה, מישהו שאל למה, ידוע, אם הרבה נותן הוראה, צריכים לבצע את זה. איי, זה לא מתאים לך? זה לא הולך ככה, אם הרבה אומר זה ככה. אז גם בתל את הדבר, הרבה אומר, צריכים את זה. מה פתאום אנחנו... והרבה אמר שהוא רוצה את אורס התמימים, הרבה ביקש את זה. אבל זה לגבי הרבה אמר שזה נוגע לו שיכתבו האורס, ורבה רצה שפשוט שעל דרך זה, שבחור צריך, יש שם התוודות שלהם, שיצאו החוץ להתוועד בלמטה. אופרין, הוא שאל אותי מתי התוודות, כדי לדעת, כדי לא להיות. אבל בכל אופן, אז העניין הזה לשאול שאלות, הרבה ביקש את זה, למה? אז רמנו פוטרוס אמר לי את הסיבה פשוט. אם לא יכתבו הערות, אז לא יהיו מונחים בדברי הרבה. הרבה לא צריך את הערות שלך. אתה תבין שההבנה של הרבה זה הרבה יותר גבוה מההבנה שלנו. אבל הרבה רצה שאתה, יהיה מונחים בדברי הרב. ואם יש לך אחריות שאתה צריך לכתוב ההורה או זה, את תהיה מונח בזה. זה כל העניין. זה מה שהרבה רצה. וככה זה אמת. אני אגיד לכם, ראיתי את זה בבית. הרבי דיבר בניגלה בהתוודיות הגדולות. כשאבא שלי היה נכנס למחרת לרבי, הרבי היה אומר, יש לך שאלות על מה שדיברו? הוא אומר, לא, אין כזה דבר. אם הקשבת, היה שאלות. אם לא אין לך שאלות, לא הקשבת. ובמילה בלילה, אחרי התוודות ב-2-3, היה פותח גמרות מפורשים, כדי שיהיה לו שאלות, שהרבי לא ישים אותו, שלא הקשיב. אבל מה העניין בזה? ככה היה מונח בדברי הרב, זה מה שהרבי רצה. הרב פעם אמר בהתוודות ששופכים, הרב אמר לו של פרל, הוא נבון עם טייבס. זאת אומרת, מה שהוא מדבר בהתוודות זה פנינים ויהלומים. ורק צריכים לקבל את זה. ככה הרב אמר בהתוודות. רק צריכים עם דלי כדי לקבל את הדברים שהוא אמר. אז הרב רצה את הערות בגלל האורס התמימות, ובאמת זה ככה, שאמרו לבחור, תשמע, בוא תכתבו האורס, אני צריך לקחת את השיחה ולומד את זה כמו שצריך, אתה לא יכול לכתוב סתם האורס. אבל דרך כלל שאתה לומד בעומק של הדבר, ואתה נכנס דבר, אז יש לך האורס, אז זה מה שהרב רצה. אבל להגיד לרב מתי להתוועד? להחליט לרב להתוועד היום או מחר או בלילה ביום? וכאלה. אבל היה מישהו שליח שאומר, אתה צריך להגיד לרבי שזה נגיע לך בנפש. והביא ראיה. אחד בסעודות למעלה, אז רשק שאל את הרבי, למה הסמכבוב, אז ההם של סמכבוב, אתם לא רוצים להתוודות, אני מוכן ללכת הביתה. אמרת לו זו שאני לא רוצה להתוודות עם בחורים. הוא התחנן אליי, לא רוצים, אני מוכן ללכת הביתה, אני... מחר מתוודע שחודש כיסו במקום אחר וכו'. אז הרבה הוציאו את הסמכבוב, זה היה מתוקתק, וככה צילמו את זה. היה יהודי אחד שזה היה עבודתו. הוא היה לקח את הצילום של הסמכבוב והרבא רצה להוציא את זה בדפוס. היהודי כתב לרבא שהוא יאבד את הפרנסה. ברגע שהרבא מדפיס את זה בפורמט של דפוס, אז כל מה שהוא עובד עם האופסט, עם הצילומים האלה, אז הרבא אמר לעצור את העניין. שאלו את הרבא למעלה, בעתיש, למה הרבא עצר את זה? אז הרבא אמר פשוט, לא קיבלתי מכתב מאף אחד שנגע לו בנפש שהסמכבוב יצא עם אותיות דפוס. לעומת זה, קיבלתי מיהודי שנגע לו בנפש שלא יהיה לו פרנסה. אז אם היה נוגע בנפש לאחד או שתיים שהם לא יכולים ללמוד את הסמכבוב כשזה מתוקתק ורוצים אותיות מהירות, הייתי מתחשב בזה. על זה רב אמר, לא קיבלתי מכתב מאף אחד, זה לא אכפת להם. אבל יש יהודי שאכפת לו פרנסה, אז איך אני יכול לקפח לו את הפרנסה? תנו אם כן, הרבי מתוועד חזרה, אם אנחנו נגיד לרבי שמגיע לנו בנפש, שאנחנו רוצים לשמוע דברי הרבי ולכן, וזה היה קצת מסנס נפש, לא בשביל בחורים, אבל בשביל אנשים עובדים, צריכים לקום באמצע הלילה, כל יום ראשון צריכים לקום ב-2-3 בבוקר, וצריכים לשמוע את ההתוודות, ואחרי אנחנו לא יכולים לחזור. בחורים היו הולכים לישון ולמחור על יד עד איזו שעה, אבל אנש היו עובדים. ואף הפי כן, וגם שלוחים היה להם עבודה, ואף הפי כן ביקשו. אז היה חלק ידי, אז בכל אופן הרב לא הסכים, ורב המשיך להתוועד בשבתות. עד כדי כך, שבטוב שממחס, שהרב הפסיק להתוועד בימות החול, הוא רק אמר שיחות, אבל שבת הוא התוועד. בימות החול, יוטס קיסלב, יוט שבט, היה שיחות, הרב דיבר שיחה ממקום שלו. ולא ההתוודות, ההתוודות האחרונה בימות החול, אני חושב, היה או יוט קיסלב או טו בשבט, טו בשבט טוב שממחס, היה ההתוודות האחרונה ששמענו בריבוי החול. ומי שלא נסע לרבא, לא היה לו התוודיות, היה לו שיחות. אבל התוודיות, אז רואים שצרבא להתוועד בשבת, היה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש עוד עניין. למה היו כאלה שרצו שרבא להתוועד מוצא שבס? שבס אחרי צהריים, בכל העולם הדתי והחרדי, אני לא מדבר עולם לא שבתו מעט ומצפס. מה עושים בשבת אחרי צהריים? הולכים לשאול? על השתי ושל שבס הוא, שינה בשבס, תיינוק, הולכים לישון. שמעו שהרבא מתוועד באחד וחצי, וזה זמן עשי שאנשים הולכים לישון. והרבא כנראה רצה לשבור את הקליפה הזו של לישון שבת אחרי צהריים, ולכן הרבא רצה להתוועד דווקא בשבס אחרי צהריים. היו כאלה שנרדמו בהתוועדות, והרבא צעק על זה. והרבא צעק שזה כואב לו שנרדמים בהתוודות. ואמר הרבא, למה צעק עוד פעם ועוד פעם? אז הרבא אמר, אני הייתי בהתוודות של הרבא אמר, כשחותכים למישהו את האצבע, הוא צועק. שואלים אותו למה צועק, זה כואב. ואם חותכית לו עוד פעם את האצבע, הוא שוב צעק. אומרים לו, צעקת על זה כבר, שחתכו לך בפעם הראשונת, אני חוזר לכם מה ששמעתי מהרבא. צעקת כבר כשחתכו לך בפעם הראשונה את האצבע, למה אתה צועק פעם? אז הרב אמר, ואז משנית תודווי. הרב אמר, כשחותכים זה כואב. אז הרב אמר, כשישנים בהתוודות זה כואב. כאב לרב נורא. הרב רצה כנראה לשבור את הקליפה הזו, שישנים שבת אחרי צהריים. לא אומר שלא נכשלים בזה היום, שאין התוודיות. אז יש מקומות, הייתי בסנסבתי בשבת, אז סיפרו לי אנש, חברים שלי שהם לא שלוחים לעבדנינו, שכל שבת מתוועדים עד מנחה. אין כזה דבר שהולכים לישון בשבת אחרי צהריים. הולכים ומתוועדים כל שבת ולא יוצא מן הכלל. קיץ, חורף מתוועדים. זה הרי בהנחיל. אצל הפוילשס ואצל המסניידים וכולם, אין כזה דבר שלא ישנים בשבת אחרי צהריים. אז אולי זה הסיבה, אבל העניין הזה שרוצים לשמוע את ההתוודות של הרבא, אני רוצה פשוט להגיד לכם, ששמעו שידור של הרבא, לא משנה מתי זה היה, ואחרי השידור הרגישו רוממות גדולה, הרגישו בעולם אחר, אני לא יודע איך להסביר את זה, בווידאו זה לא אותו דבר, אבל בעת ההתוודות זה היה משהו אחר לגמרי. מה יש היום? השלוחים סיפרו אחד מהנושאים שבכינוס השלוחים היה להביא יהודים לרבא. עכשיו, לפני גימול תמוז היה מה להביא יהודים לרבא. ראו התוודות. היו זמנים שאמרו אז אסור להביא יהודים. למשל, שליח יוצא למקום, יש בלבטים. הבלבטים הם לא חסידים, הם בעלי נימוס, הם לא יודעים מה זה דחיפות. אני זוכר שהתארח אצלנו בבית יהודי בלבוס. הוא אומר, מה זה הדחיפות עליו? זה לא נורמלי. בן אדם עובר, הוא לא אומר excuse me, הוא לא אומר סליחה, רק ככה עוברים, הם לא הבינו את כל הנושא ש... אז ככה בשבת עוד יוכלו להבין את זה. שמחסטיין הצטרב, אז לא היה נימוסים בכלל, הדחיפות היו... אתם צריכים להבין, כל מי שהיה ב-770, וכל מי שמגיע מארץ, לא... מי שעמד במקום לא יכול לזוז. היום יכולים לעשות מרבולת, יכולים, זאת אומרת, אפילו שנופלים, אבל יש את המכונת כביסה, מה שאומרים, שנוגדים. אז לא יכולת לזוז. היה דחיפות והיה... אז ידעו שהשלוחים, קודם כל, יש כאלה שנשלים בבית חב"ד, ומי שמתגנב ל-770, יש לו שליח אחר, לא מביא בלבטים. כי מי שבלבטים לא יוכלו לקבל את ה... את הבלגן הזה, זה היה, תאמינו לי, כל מי שרצה להיות בכופש של הרבה, היה צריך מאמץ, וזה היה, זאת אומרת, זה לא היה קל. היה שליח שלא היה הכי חכם בעולם, והוא ידע שבשמחסטי לצל הרבה זה משהו משהו, היה לבעל הבית הכי גדול שלו גביר, שאהב את הפעולות של חב"ד, אז הוא אמר, בואי איתי לסבסבי לשמחסטי לצל. הוא לא הכין אותו, אבל הבית לא ידע שום דבר. הוא מגיע ל-770, עומד בקופס, כולם עומדים בסרטוקים, הוא עומד עם חליפה קצרה. והיה בחור אחד שרצה לתפוס עבדה יותר טובה, אז הכי טוב שרגל אחד הוא מכניס לתוך הכיס של הבלבוס הזה, רגל שני, וכך יש לו עמדה, הוא יכול לעבוד. ובעל הבית הזה נקראו לו את החליפה. והוא לא יודע איפה למצוא, הוא לא היה רגיל לזה, הרי בחורים ידעו לטפס, ידעו לפתור איזה, והנה הוא יצא חבול והכל. השליח תפס שהוא עשה טעות חייו, הוא לקח את הגביר הכי גדול, הוא הביא אותו לסמסטיין הזה וסבטי וכזה דבר, אז מיד לאחרי הקופס הוא ברח. והגביר הזה לאחרי הקופס שואל את כולם, איפה השליח שלי, איפה רואים אותו? והוא רץ ומתחבא. הוא לא יודע איך לעצמם. סוף סוף הוא תפס אותו. אז הבלבוס אומר לו, למה לא הבאת אותי עד עכשיו פה? למה לא? כל שנה אתה מביא אותי פה. למה? הוא ראה את השמחה, אני לא יודע איך מסביר אתכם, את העוצמה של השמחה, העוצמה של האמת. הוא אמר, החליפה שלו, יש לו עוד חליפות, אבל הוא ראה את זה, הוא לא ראה את זה בחיים, הוא אמר, אין כזה דבר. אני זוכר כש... הראש ממשלה שלנו הגיע, ביבי, הגיע לשמחסטיירה. הוא עמד לידי, הוא ראה את הקופס. אז הוא אמר שם, כזה דבר, זה למעלה מהשגתנו, לא ראינו כזה. באמת זה ככה. אז להגיד, להביא בלבטים פחדו. אבל זה היה עוצמה מאוד מאוד גדולה. היום אומרים להביא לרבא, למה להביא את הרבא? לא היום. הקונטרסט, ההבדל מלהביא בן אדם לאויל, להביא בן אדם לזמוד, אז יש שלוחים שמפקפקים בזה. אז השנה הביאו שלוחים שמתמקדים בעניין הזה להביא בלבטים לרבה. אז מוצא שבס האחרון היה תוכנית, ודיברו שתי שלוחים. שליח אחד שגר בפלורידה, והוא סיפר כפשוטי כמשמוי שהוא מביא בלבטים, הוא אמר לכתחילה ריבר, הוא אומר לבלבוס, אנחנו יוצאים בבוקר לניו יורק, משתתחים באוהל, נכנסים לרבה, ואחר כך נחזור. הוא אומר, אלו שהוא הביא לרבה השתנו. היה, זה סבא שמעתי מאבא שלי סיפור, היה זוג שהגיעו לאוהל, והבעל אמר, אין לי מה לעשות במקום הזה. והאישה היא זאתי שרצה ללכת לאוהל. הם לא דתיים כנראה. והבעל ישב בחוץ, חיכה לאשתו, הוא הגיע בגלל שהוא לא רוצה שאשתו תלך לבד. אז אמרו לו הבחורים, או אנש, אתה כבר פה, תיכנס. אין לי מה לעשות פה, מה? זה לא מדבר אליי. תיכנס! אין לך מה להפסיד, אין לך מה לעשות, תיכנס. הוא נתנו לו פתק, הוא כתב השם שלו ושם אמא שלו, הוא נכנס וראו שלא יצא. נכנסו, ראו שהוא עומד, הוא מתייפך כמו ילד והוא יצא, הוא אומר, הוא לא יודע מה קרה. הוא נכנס, הוא התחיל, הוא הרגיש כזה רוממות, כזה התגלות שלא הרגיש בחיים שלו. ועד כדי כך זורד את הנשמה שובחה. הרי הרב רצה שהכל יהיה מייסר בפייר, הוא פתח את הפיקס צ'קים, נתן לאבא רפסון $18,000 כדי להחזיק את המקום. זה בעצם, כשנותנים כזה סכום, זה מבטא שבהתאם זה לא רק לוף גישפטן, זה מייסר בפייר. אז היו הרבה שלוחים שדיברו, והם גם ראיינו בלבטים שעד שלא הגיעו לאוהל הרב היו בסדר, אבל כשהגיעו לרב השתנו לגמרי. היה שליח אחד שסיפר שהיה אחד מהבלבטים שלו שהשפיע עליו נסוע לאוהל הרב. אז הבלבייס הזה אמר, האם אכפת לך שאני אביא את השותף שלי? הוא אומר, אכפת לי שתביא את השותף? עד הרב תביא. השותף מגיע, השותף זה גוי. אז השליח אמר, גם גויים מגיעים לו, זה אמת. אנחנו רואים שם גויים, רואים כל עמי האורץ. עבר שנה, והגוי הזה, השותף, מגיע לשליח, ואומר, אני עושה עוד פעם. הוא אומר, אני לא יודע מה שהשותף שלי עשה, אבל אני הלכתי לאוהל, לא היה לנו ילדים, גויים, לא היה להם ילדים הרבה שנים, אז הוא ביקש ברכה מהרבה לילדים ונולד ילד, אז הוא רוצה עכשיו להודות לרבה. אמר לו, השליח, צריכים להודות להשם. אז הוא אומר, אני לא מעניין אותי מי אתה מודה. השם זה, אני צריך, אני יודע כתובת אחת, זה הרבה, אותו צריכים להודות, כך הוא אמר. בכל אופן, אז ראו, עכשיו, חלק מהשלוחים האלה, זה אלו לא רק שיצאו לשליחס אחרי גימול תמוז, הם נולדו אחרי גימול תמוז. פשוט כפשוט זה. יש שם שליח אחד, שהוא דיבר מאוד חזק ביום חמישי, הוא דיבר על כל הסוכות שבכל חיים, אבל שמעתי שהשליח הזה, הוא קם כל בוקר בחמש בבוקר ולומד חסידס. הוא אומר שיעורים לבלבטים ומסריטים אותו, וזה מתפרסם בכל מיני מקומות. והוא משתדל להביא כמה יהודים שאפשר לאוהל של הרבה. ושמעתי מאח שלי סיפור עליו, שממש הפעים אותי. מה פשט שליח שמסור לרבה לגמרי? בגלל שהוא אומר שיעורים, אז השיעורים מגלגלים לכל מקום. היה יהודי גלמוד, שלא מגיע לבית הכנסת, שיום אחד השיעורים מתפרסמים בכל מיני אתרים. אז הוא נפל על השיעור הזה, הוא מאוד נהנה, הוא גר לא רחוק משליח. כל יום ויום הוא ראה את השיעורים. הוא היה כבר זקן, אז הוא צלצל לשליח הזה ואומר ככה, אני אף פעם לא הייתי בבית כנסת, אבל אני רוצה עכשיו קצת קרוב ליהדות, מכיוון שהוא הולך למות, הוא רוצה שאיזה רב ינהל את הלוויה, את הרב הזה שמדבר בווידאו. אז השליח הזה שלח איזשהו עוד שליח יותר קטן ממנו, הוא עסוק בדברים גדולים. אז התברר שהוא כתב צוואה, בצוואה הוא ישיג מחורה, הוא ישיג קצת כסף בשביל הבית חב"ד. לאחרי כמה ימים העורכי דינים מתקשרים לשליח הזה ואומרים לו, אתה יודע כמה כסף הוא השאיר לך? לא. תחזיק את הכיסא חזק. $35 מיליון. לא 35 מיליון שקל. 35 מיליון דולר זה בערך 120-130 מיליון שקל. רק הכסף זה במניות, אבל יש עכשיו $5 מיליון שאתה יכול לקחת. השליח מיד לקח את הכסף. הוא יכול לבנות עכשיו בית חב"ד גדול, הוא לא. הוא נסע לניו יורק, קנה בית מול האוהל, והוא עכשיו באמצע לבנות את הבית, זה כבר הבית בנוי בחיצוניותו, והוא עושה את זה מקום משוכלל, למה? כמו שיש שלוחים שמתלוננים שהם לא יכולים להביא את הבלבטים שלהם לאוהל, הכל שם בלגן וזה לא נקי וזה לא... אין איפה להריח אותם. הוא בונה בניין, שאני ראיתי את הבניין, מאיפה נודע לי הסיפור, שאלתי מאיפה הבניין היפה הזה. אז הוא בונה בניין, הוא לא בשבילו. הוא לא לקח את הכסף בשביל המויסה שלו. הוא לא לקח את הכסף בשביל שום דבר, רק בשביל לבנות מקום כדי שיכלו להביא יהודים לרדת. אז דיברתי איתו. ניגשתי אליו לדבר איתו קצת. הוא בא אליי בטענות. יש יהודי, אני לא רוצה להזכיר שמות, שלמד בישיבה פה לפני הרבה שנים, ועכשיו הוא רב באיזשהו מקום מאוד חשוב. והוא פגש אותו, והתלמיד שלנו שלב העל אומר שהולך לנסוע לנז'ין, הוא נוסע למז'יבוש. אז אני אומר, מה זאת אומרת שנוסעים למקומות כאלה? נוסעים רק לרבא, ומה מצאת איפה מקומות לנסוע? אז הוא אמר לו, למדתי בקירת גת, והמשפיע שלו זה קרונר. אז הוא בא אליי, זה היה מושפע שלך, שנוסע לנז'ין ונוסע לזה. באמת התביישתי לכל העניינים, ואני ידעתי שהוא אף פעם לא שאל אותי, והוא לא מושפע שלי. הוא למד כאן, אבל הוא לא... הוא קריפס כנראה... וראיתי שבוער אצל השליח הזה, מה זאת אומרת? מה ההבדל שנוסעים לנז'ין? נז'ין זה שהרבא שלנו. מי זה נז'ין? מי זה באיפה אלתר רבא? כשאתה נוסע לאלתר רבא, אתה נוסע למשהו של פעם. רבא של פעם, מי הנוסע אדון? מי עכשיו הרבא שלך? למי, מי משפיע, מי הרבא הפעיל שלך עכשיו? לא אלתר רבא, לא הרבא עכשיו, נכון, נוסעים, רבא נוסענו, זה קיים לעד, אבל מי זה הרבא הנוסע אדון? מי זה הרבא שלך? זה הרבא שלנו. אז מה לך לנסוע? מה לך לנסוע למקומות אחרים? הוא לא הבין את זה. הוא נתן לי על הראש שיש תלמיד, אם הייתם יודעים מי זה, לא הייתם לכם, לא הייתם נותנים לי על הראש הזה. כאילו שאתה מכיר אותו, הוא כזה שיכול ללכת גם, הוא לא הולך לאומן, אבל הוא הולך לנז'ין ולמקומות כאלה. אבל ראיתי שהוא נוסע, הוא מביא יהודים לאוהל, לא כדי להגיד לנו את העבר, לא כדי להגיד לנו, היה לנו רבא גדול ופה זה המקום שלו. זה הרבא פעיל עכשיו. עכשיו, רוב רובם דיברו שהגבירים שלהם נכנסים לאוהל, הם מרגישים התעלות, הם מרגישים גדולה. אני לא יודע, אני נכנסתי לאוהל, אני לא הרגשתי. אני יודע שנכנס לאוהל כמובן, עם כל החונס, מה שיכולים לעשות וזה. לייבל רס גדול המשול, הם הגיע ליוד שבט לרבא. אני חושב יוד שבט השנת 20. סיפרתי את זה למישהו. כשנכנס ליחידס, טוב, נגיד לחיים ואחר כך נמשיך.